שיעורים על פרשת תרומה, אני בדרך כלל, בשנים האחרונות, אני משתדל לקחת כלי שנמצא בבית המקדש, וקצת לחקור אחריו, ולראות מה עניינו, מה מהותו. אני לא יודע אם השיעור הזה יהיה כשאר השיעורים, עם רעיון מוסרי לחיים, עם איזה עצה לחיים, אלא יותר באמת משהו רעיוני, עליכם הפנים להבין את המשמעות של, של הכלי הזה, של השולחן, עם לחם, לחם הפנים, הלחם עצמו לא היה כלי, אבל הוא היה מונח על, מונח על השולחן. אולי הדברים יהיו ככה, אתם יודעים, לעורר קצת את הלבבות, להשתוקק לבית המקדש, להשתוקק לזה, אז אולי גם זה חלק מהתהליך של, של הגאולה, לנסות לעורר את הלבבות. טוב, בלחם הפנים, הפתיחה בדרך כלל אני פותח עם שאלות, אנחנו כן נציג פה כמה וכמה שאלות, אבל אני רוצה להתמקד בכל מיני מאפיינים מיוחדים שיש אצל לחם התמיד שהיה מונח על השולחן, שאנחנו לא מוצאים בשום מקום אחר בבית המקדש. הדבר הראשון, ונתת על השולחן לחם פנים, לפני תמיד. העניין הזה שתמיד צריך להיות לחם על השולחן, יש לנו מחלוקת בפסיקתא, מובא גם בגמרא, האם כשהיו מניחים המשמר היוצא והמשמר הנכנס, זה היה שהיו מכניסים את הלחם החדש, מכניסים טפח, מוציאים טפח, מכניסים טפח, מוציאים טפח, כדי עוד פעם שלא יהיה מציאות בלי לחם על השולחן, זה שיטה אחת. שיטת רבי יוסי, אף אלו נוטלים ואלו מניחים, אף זה היה תמיד, אל תגזים. אתה לא צריך שיהיה בדיוק, הטפח נכנס, טפח יוצא, אתה לוקח, אתה שם, זה גם נחשב לפני תמיד. מה נפסק? נראה קצת מחלוקת במהות, אל תהיה לחוץ. אמרו לך תמיד, מה אתה מדגדק עכשיו על, על הרגע הזה בלי לחם? הרמב"ם פסק כדעה הזאת שטפח נכנס, טפח יוצא. הנכנסים עומדים בצפון ופניהם לדרום, והיוצאים עומדים בדרום ופניהם לצפון, אלו מושכים ואלו מניחים, ותפחוש של זה בתוך תפחוש של זה, שנאמר לפני תמיד. כן, תהיה בלחץ על הנקודה, לא יודעים לחץ, אבל אין רגע אחד שהשולחן פנוי מלחם התמיד. אנחנו רואים גם שלחם הפנים נקרא לחם התמיד על הדבר הזה, בגלל הדבר הזה, ואז שולחן הפנים יפרסו בגד חלת, ונתנו עליו את הקערות ואת הכפות ואת המנקיות ואת כסבות הנסך, ולחם התמיד עליו יהיה. מה מדובר פה בפרשת במדבר? מה מדובר? קודם כל לראות שבתורה מכנים אותו לחם התמיד, ולא רק לחם הפנים. ומה עוד רואים פה? זה מדובר על המסעות. עכשיו אתה יצאת למסע, קיפלת את המשכן, יצאת למסע, מה קורה בזמן המסע? האם יש לחם התמיד על השולחן מונח? התשובה היא כן. לחם התמיד גם במסעות היה מונח על השולחן, והיו נוסעים איתו עד התחנה הבאה. היו מחליפים כל שבוע. איך היו מחליפים שם באמצע המסע, אתה אומר? שאלה טובה. מה, במדבר? מה הבעיה? עושים את הנור, רופאים. מדליקים עצים. עופים אותו. אז הרש"ר הירש שומר פה, מביא פה על, על היסוד הזה, יש לנו יסוד, שכל דבר שהתקדש על ידי כלים בבית המקדש, אם הוא יצא החוצה הוא נפסל. דבר אחד לא נפסל. מה הוא? לחם התמיד. לחם התמיד גם כשהוא, למרות שהוא התקדש בתוך הבית, בתוך המשכן, כשהוא יוצא החוצה, הוא לא נפסל, ויש חובה הלכתית שהלחם הזה כל הזמן יהיה מונח על השולחן. הרמב״ם במורה אומר דבר מעניין, והוא כותב, תראו מקור 6, אבל השולחן ושיהיה עליו לחם התמיד, איני יודע לקח טעם, ולא מצאתי עד כל איזה דבר היחסהו. הוא אומר הרמב״ם, לא יודע, אז אתה אומר, מה אני מתיימר עכשיו להעביר שיעור? ולמצוא טעם שהרמב״ם לא מצא. אז לא אני מצאתי, אחרים מצאו, אני אביא את השיטה שלהם, אבל לראות שהרמב״ם מאוד התקשה בנקודה הזאת, לא מצאנו בשום מקום בבית המקדש כזה צורך שתמיד יהיה לחם מונח, או כל נרות, הנרות של הזה. נר מערבי היה דולק, אבל שאר הנרות, היו מטבעים את הנרות, ומדליקים את הנרות מחדש. לא היינו מוצאים כל הזמן את האקטורת, הקורבנות, האש, לא, לא מצאנו כל, אז יש תמיד, כן היה, אבל לא מצאנו את ה, באמת את ה, את הנקודה הזאת ברוב הכלים, אז זה נקודה ראשונה, שאלה ראשונה. נקודה שנייה, אומרת הגמרא ביומא. אמר רבי יהושע בן לוי, נס גדול היה נעשה בלחם הפנים, סילוקו כסידורו, שנאמר, עשום לחם חם ביום ילקחו. שתמיד הלחם צריך להיות, הלחם תמיד היה חם במשך שבעה ימים, לא היה רגע שהוא היה קר, זה היה הנס המיוחד שהיה בלחם הפנים. הגמרא במנחות, אני תכף אסביר למה הבאתי את המקור הזה, הגמרא במנחות מקשה, האם השולחן היה מקבל תומה או לא מקבל תומה, יש לנו כלל בהלכות תומת כלים, בתורה כתוב סק, לומד מזה הגמרא, מנוח, עוד לא, בדף יום עוד לא הגיעו, עוד לא הגיעו לשם, נון, איפה עכשיו נמצאים? מן? למה? בקיצור יש עוד זמן. בכל אופן הגמרא, הגמרא דנה לגבי זה, אז יש לנו את ה, בתורה כתוב סק, מה סק מטלטל מלא וריקן? אף כל כלי שמטלטל מלא וריקן, אבל כלי עשוי לנחת לא מקבל תומה. את כלי שאתה שם אותו ואתה לא מזיז אותו, לא מקבל תומה. נשאלת השאלה, האם השולחן, למה השולחן מקבל תומה? הרי הוא עשוי לנחת. עונה הגמרא, אלא מלמד, אני במקור 8 באמצע, אלא מלמד שמקבין אותו לעולי רגלין, ומרין בו לחם, ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום. כדברי רבי יהושע בן לוי, אמר רבי יהושע בן לוי, נס גדול נעשה בלחם הפנים וכולי. מה היו מרים להם? איך היו מרים את חיבתכם לפני המקום? היו מוצאים את הלחם, מרים להם, תראו, איזה ריח יש לו, איזה טרי הוא, הוא חם עדיין. ואת היית לוקח לחמניה של אנג'ל, מראה, מרים בן אדם, עפו את זה לפני שבוע, תראה, זה עדיין טרי, חם, עם הריח של אנג'ל, הבן אדם אומרים לו, ראו חיבתכם לפני המקום. מה הקשר? היה עוד דבר אחד שראו חיבתם לפני המקום. מה זה היה? הקרובים. היו מגיעים, הגמרא ביומא, מקור 9, אמר רב קטינא בשעה שהיו ישראל עולים לרגל, מגללים אליהם את הפרוכת, ומראים להם הקרובים שהיו מאורים זה בזה. ואומרים להם, ראו חיבתכם לפני המקום, כחיבת זכר ונקבה. פה אני יכול להבין. אני יכול להבין מה זה החיבה לפני המקום. אתה רואה פרצוף של תינוק ותינוקת, זכר ונקבה, מאורים זה בזה, זה הביטוי של חיבה בעולם שלנו. אני מבין למה יש בזה ראו חיבתכם לפני המקום. אבל מה ראו חיבתכם לפני המקום אם הלחם נשאר, שמראים להם שהלחם נשאר בחמימות שלו? איזה חיבה אתה רואה פה מהקדוש ברוך הוא עלינו? מה, שזה נס? אז המשנה באבות אומרת לנו, 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. מתחילה למנות את הניסים. לא הפילה אישה מריח בשר הקודש, ולא הסריח בשר הקודש מעולם, ולא נרז בבית המטבחיים, ולא ירק ירי לכהן גדול, ביום הכיפורים. יש פה הרבה דברים שאפשר להגיד חיבתכם לפני המקום. הנה, כהן לא ראה כהן קרי ביום הכיפורים, הוא לא נטמע. למה? כדי שיוכל להתפלל על עם ישראל. כדי שלא נתחיל לעשות החלפות וכל ה... למה לקחת דווקא את הנס הזה של הלחם, שהוא נשאר בחמימותו, ואיתו אתה עכשיו בא ומראה את החיבה, מה החיבה פה? זה שאלת השפת אמת, מקור 11, ואמרו חכמים שהגביע השולחן ברגלים, ואמר להם ראו חיבתכם לפני המקום, שסילוקו כסידורו חם ביום ילקחו, ויש להבין מה החיבה יש בנס זה. שאלה האחרונה, או כמו שאמרתי, זה לא שאלות, אלא יותר מאפיינים של לחם הפנים, שצריך לברר מה עניינם. יש שני דברים בבית המקדש, שהם היו 12. מה הם? 12 כיכרות, נכון? 12 חתיכות של לחם, והחושן, אבני החושן. אומר אבן עזרא, על הפסוק, ושמת אותם 2 מערכות, 6 המערכת על השולחן הטהור לפני השם, היו 2 מערכות, בכל מערכת שישה לחמים, בסך הכל 12, אומר אבן עזרא, שתי מערכות במספר השבטים, כסוד האפוד והחושן. מה הקשר בין לחם הפנים, לבין האפוד והחושן? האפוד והחושן זה היה, אולי הכלי היפהפה ביותר, שהיה בבית המקדש, כל האבנים, כל אבן הייתה מיוחדת במינה, הנשיאים הביאו בסופו של דבר, התרומה של נשיאים הלכה, הלכה לאבנים המיוחדות, המיוחדות האלו, אתה משווה את זה לדבר הבסיסי ביותר, והפשוט ביותר ללחם, שזה מוצר שיש לכל בן אדם זה, אז נכון, היה בו ניסים, היה בו זה, מה העניין שזה 12, וזה 12, ואיך יכול להיות שהסוד, מה היה העניין שיש 12 אבנים, שזה, זה, הבאתי את זה, כן, צירו מקור 14, ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן, בחושן המשפט הליבו, בבואל הקודש לזיכרון לפני השם תמיד. את למה צריך את זה? זה הזיכרון לפני השם. שהקדוש ברוך הוא יראה את 12 השבטים. הדבר הזה מעורר רחמים על עם ישראל. איך אתה רואה את 12 השבטים בלחמים? מה העניין של הלחמים פה? של... אני יכול להבין שכל אבן הייתה לצבע מיוחד. היה כתוב השם של השבט. אבל עכשיו 12 לחמים, גם זה הדבר הזה לזיכרון. יותר מזה, לא הרבה דברים כתוב בהם לפני תמיד. יש בלחם הפנים ובחושן המשפט. ובחושן, כן, בחושן המשפט. תראו מקור 13, ונתת על השולחן. לחם פנים לפני תמיד. וגם, גם, דרך אגב, מה זה לכאורה, מה זה לפני תמיד? איפה התמיד פה? התמיד שהוא יהיה על השולחן או שהוא יהיה לפני השם? תראו את הרמב״ם, מקור 15, והמצווה החב זין, שציוונו להשים לחם הפנים לפני השם תמיד. אין הרבה דברים שכתוב אליהם לפני השם, שמאו מונחים לפני השם תמיד. היה פה איזה משהו שכמו שהחושן, שאבני החושן זה היה לפני השם תמיד, גם לחם הפנים הדבר הזה צריך היה להיות לפני השם. יותר מזה, למה קוראים לו לחם הפנים? מה אנחנו בדרך כלל מכירים? היה לו פנים הרבה, נכון? או יש מסבירים שזה בגלל שהיה לו הרבה פינות. פינות איזה. יש, או יש, רוצים להגיד, התרגום יונתן מסביר שזה היה לחם שהוא היה בפנים. הוא היה בהיכל. בהיכל, שזה מקום פנימי יותר, לכן קראו לו לחם הפנים. למה דווקא הכלי הזה? יש מזבח הפנימי. אבל פה אני צריך להגיד מזבח הפנימי, למה? כי יש מזבח חיצוני. אז אתה לחצר אומר מזבח הפנימי כדי שנבחין ביניהם. אבל מה העניין של לחם הפנים? קראת, למנורה קראת המנורה הפנימית? זה, אבל אבן עזרא אומר, למה הוא נקרא לחם הפנים? הבאתי אותו דרך הרמב"ן. תראו מקור 16. ורבי אברהם אמר שנקרא לחם הפנים בעבור לפני תמיד. למה הוא נקרא פנים? בגלל לפני. איך זה המילה פנים ולפניי? דיוק מסתדר, בסדר, מסתדר את זה. ואז הרמב"ן בא ואומר לנו איזה סוד, ועל דרך האמת, כי תבין מילת לפניי, תבין שמו וסודו. הרמב"ן לא חולק על אבן עזרא, הוא רק אומר שאבן עזרא מאוד קיצר, ולא הסביר לנו מה עומד מאחורי הדבר הזה. אבל אומר לך הרמב"ן, אם אתה תחקור במילה הזאת, לפניי תמיד, אתה תעמוד על סודו של לחם בפנים. כי בעבור היותו כן היה מונח בצפון. כי ברכת השם היא תעשיר. טוב, אז שהרמב"ן אומר, סוד, זה תמיד מגרה אותנו, לברר למה הרמב"ן מתכוון. אז בואו ננסה באמת להבין את דברי הרמב"ן, שעניים במקום אחד והשניים במקום אחר. הרמב"ן אחרי זה בפסוק, לפני זה בפסוק עבדה לד, מתחיל לרמוז לנו על הדבר הזה, אבל האמת שאחרי זה החינוך פיתח את הדברים של הרמב"ן, ואני חושב שהרמב"ן מגלה לנו באמת את הסוד הזה של לחם התמיד, שלפי הדברים של הרמב"ן באמת נוכל לענות על כל השאלות שבהם פתחנו. אז קודם כל, עניין הלחם, כשהוא מופיע בתורה, מתי אנחנו נפגשנו עם לחם? חטא אדם הראשון, מה הוא היה? זה מחלוקת, אה? אז זה, זה אחר, אחר חטא אדם הראשון, אבל במה הוא חטא? הוא חטא, שיטת רבי יהודה שחטא בחיטה, שעץ הדעת טוב ורע היה חיטה, ובאמת, התיקון של הזה, בזה אתה פחת אוכל לאחל. בסדר, שזה גם החטא וגם התשובה מתרכזת בלחם. אחרי זה עם ישראל יוצא ממצרים, מה הוא מקבל? המן. נכון? הלחם הוא, היה, הוא מרכיב מאוד 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 בסיסי, שבלעדיו אי אפשר היה להתקיים. כשהתורה רוצה להגיד, כשבספר דברים, אז אומרת לנו, תראו את עומד משה רבנו ואומר, ויענך ויריבך, ויאכילך את המן, אשר לא ידעת, ולא ידעו נבותיך, למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כשהתורה רוצה לבטא חיים של אדם, מה היא אומרת המחשבה של האדם, שמה מחיה אותו? הלחם. מתי? ביחד אותי דרך אגב, שיטת רבי יהודה, שזה היה חיטה, למה הוא אומר את זה? כי באיפה אנחנו יודעים שזה עץ הדעת טוב ורע? מתי התינוק מתחיל להגיד אבא ואמא? אומרת הגמרא, כשהוא מתחיל לאכול כזית דגן בכדי אכילת פרס. בסדר, כשהוא מתחיל לאכול דגן, הדבר הזה נותן בו תבונה. זאת אומרת, הלחם זה לא רק היה מוצר בסיסי באכילה, זה גם היה ביטוי של דעת. אומר אחידה, אבל מה התורה באה להגיד? כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על מוצא פי השם יחיה אדם. מסביר אחידה במקור 18. כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, היא הנשמה. כי אינה חיה מהגשמות, וכמו שחקרו הפילוסופים שאנו רואים, שאם יאכל אדם חי, הוא מתקיים את הנשמה, ואם אינו אוכל, מת. ואיך הנשמה חיה מהמאכל הגשמי, ואינה ניזונת ממנו? כן, אם אתה אומר שהנשמה לא צריכה את האוכל הגשמי, אז איך בכל זאת אנחנו רואים שעל זה היא תלויה? הכי ניזונת מהרוחניות שעל ידי הברכה, ניזונת הנשמה. וזה שמה, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, שהיא הנשמה, כי אינה חיה בדבר גשמי. העניין הוא כי על ידי הברכה ניזונת הנשמה. וזהו, על כל מוצא פי השם, תקוונו והאלוקים אינה לידו. והברכה, כי האלוהים אינה לידו הברכה, וזוהי מזון שבנפש. וגם די יש רוחניות במאכל, וזה נמשך על ידי שהקדוש ברוך הוא, בבריאת העולם גזר כן בבריאת האדם. וכל הצומח והדומה מאותו כוח נמשך רוחניות, רוחניות לכל דבר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם, שאיפה מופיעה הברכה? אתה בא ודרך הדברים הגשמיים, אתה מתברך. זה נראה לנו שבאמת הברכה היא מגיעה מהמזון, אבל לא, תדע לך שיש ברכה רוחנית בתוך המזון הזה, והוא מופיע דרך העניין הזה של, דרך העניין הזה של הטבע האנושי, שאדם כדי להתקיים, כביכול צריך לאכול. זה למשל אחד מהדברים שהם פוגמים. כן? ואז הוא לא מתברך מזה. עכשיו תראו את הרמב"ן שכביכול הוא אומר את אותה נקודה, וכן הדבר שזה סוד השולחן. כי ברכת השם, מעת היות העולם לא נברא יש מאין, אבל עולם כמנהגו נוהג. הכתיב היער אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אבל כאשר יש שם שורש דבר, תחול עליו הברכה, ותוסיף בו. כאשר אמר על אישה, אגידי לי מה יש לך בבית, וחלה הברכה על הסוך שמן. הוא מילא כל הכלים. ובליהו קד הקמח לא קלטה, וצפחת השמן לא חסר, וכן השולחן בלחם הפנים, בו תחול הברכה, וממנו יבוא הסובה לכל ישראל. ולכך אמרו, כל כהן שמגיעו כפול, אוכל ושבע. את לא היה צריך לאכול הרבה מלחם הפנים, היה מספיק לאכול משהו מאוד מאוד קטן, וזה כבר היה מתברך במאב של הכהן. מה אומר הרמב"ן, מה היסוד של הרמב"ן שהוא אומר? לחם הפנים עניינו היה להשפיע שפע של ברכה על עם ישראל. אתה לקחת את המוצר הבסיסי ביותר שיש במציאות, שזה הפת שחרית שכל אדם צריך לאכול בבוקר, אז היום יש כל מיני המצאות, יש לך פרחיות, יש לך זה, נכון? הצעירים עדיין אוכלים לחם, המבוגרים דוחפים כל מיני פת אחרת, אבל מצד האמת, בסדר, היום זה עובר קמח לבן, זה, כל הדברים האלה זה לא בריא, אבל בזמנו שהיו באמת החיטים לא היו עוברים כל כך הרבה עיבוד, אז הנה חינם הזה היה יותר בריא. אבל הלחם זה מוצר מאוד 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 בסיסי, שמקיים את האדם. אומר לך הרמב"ן, תדע לך שהדרך בעולם להביא שפע לעולם, זה דרך הדבר הטבעי שהקדוש ברוך הוא ברא, אתה חייב לתת לו מקום בבית במשכן, כיוון שהמשכן זה מקום טהור, אז זה מגיע בצורה הכי מתוקנת והכי בריאה שלו, ואז הוא יכול להשפיע המון המון שפע על המציאות. תראו איך החינוך כותב את זה, שהיסוד של הדברים שלו זה הכל על פסיק דברי הרמב"ן. משורשי המצווה שציוונו על ברוך הוא, מצווה תמידית בלחם, לפי שבו יחיה אדם, ועל כן צריך אליו להיות הברכה מצויה בו תמיד. לכן זה תמיד היה לפני, לא היה רגע אחד שלא היה הלחם מונח על השולחן. ומתוך עוסקנו בו, לקיים עליו מצוות השם יתברך, יהיה הרצון והברכה חלים עלינו, והתברך במענו. כי בכל שעושה בו האדם רצון השם יתברך, בו הוא מתברך. ולפי כל עניין ועניין, שישים מגמת פניו ומחשבותיו ועסקיו בדבר מצווה, לפיהן מעיין הברכה נובע עליו. וכן מצאתי להרמב"ן, איזה הרמב"ן? זה הרמב"ן שראינו. וכן מה שאמרו זיכרונם לברכה, הביאו לפני עומר בפסח כדי שיתברכו לכם תבואה שבשדות. נסחו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה, תיקו לפני שופר של איל כדי לזכור עקדת יצחק. תמיד הקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה איזה משהו טבעי, ודרך המשהו טבעי הזה הוא יופיע לך שפע. אבל בתנאי, השפע יופיע בתנאי שמה? שכשאתה עושה את הדבר הטבעי, למה אתה תכוון? אתה תכוון לעשות לשם שמיים. אתה תכוון לקיים את המצווה. אמרתי בהתחלה שאנחנו רק נעביר שיעור רעיוני ולא... זה אולי בנקודה הזאת, שיש פה בדעת חוכמה ומוסר, שהוא מאוד מאוד מרחיב את הדברים של, הרמב"ן, זה דעת חוכמה ומוסר, זה רבי רוחם. בסדר? המשגיח של מיר. אז הוא מביא פה שגם האדם עצמו עשו לי משכן ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. זאת אומרת, מצד האמת כל אחד מאיתנו מה צריך להיות? הוא משכן. קחו את ההיכל הפנימי, איך הוא היה בנוי? שולחן מנורה, היו מקבילים אחד לשני. המזבח היה קצת משוך, זה דומה לאף, שני עיניים, וארון הקודש, שהיה בקודש הקודשים, זה המוח. זה היה הפנים של האדם. בסוף, כל אחד מאיתנו, בכלל אני חושב, זה היה הרי המשכן, זה היה תיקון, תוצאה של מעמד הר סיני. אחרי חטא העגל, עם ישראל היה במדרגות מאוד מאוד גבוהות, מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא מדבר, תופסים את הרגליים ברוכים. המשכן מה זה היה? לצמצם את הקודש לתוך מבנה, אבל עדיין עם ישראל היה מסביב למשכן 40 שנה, קם בבוקר, מה הוא ראה? משכן. עם ישראל נכנס לארץ ישראל, מה קורה? 3 פעמים בשנה יראה כל זכוכה. עכשיו אתה מגיע למקום מקדש 3 פעמים בשנה. ומה קורה עד אז? העבודה היא שככל שאדם הולך ומתקדם לארץ ישראל, המגמה היא תהפוך את עצמך למשכן, תבוא להתעברר פעם בכמה זמן, תבוא לבית המקדש ותעלה 3 רגלים יש לך, תבוא תגיע לבית המקדש. אבל מצד האמת אתה צריך לקחת אתמול את ההתוועדות, אז אתה רואה את אתה נפגש עם הבוגרים, ואתה רואה אנשים מנותקים מבית מדרש, זה לא שזה, אבל אתה רואה מדי פעם באים לתדלק, פעם בפעמיים, 3 פעמים בשנה, יוצא להם להגיע לזה, אבל אתה רואה אנשים באמת הולכים ובונים משפחות, ובונים קהילות, הכל מתוך רצון באמת לקדש שם שמיים, וזה המשימה, המשימה זה גם כשאתה נמצא רחוק מהחממה, בסופו של דבר שתישאר תמיד, העיניים נשואות לעשות רצון השם. אומר הרמב"ן, ועל פי זה אומר דעת חוכמה ומוסר, שאדם הוא משכן. ומה התפקיד שלנו? התפקיד שתראו איך הוא כותב את זה במקור 22. ומזה תצא לנו הערה נוראה. דאי משכן שאינו כי עם טבע לחוד, ואינו כי עם שורש הדבר, ורק שהוא שם ממנו הכללה, מכילו כבר קדושה עד אין שיעור, וטבע לבד הוא כבר אין סוף, מי יוכל להשיג אותה השראת שכינה, שמכיל האדם שהוא בצלמנו כדמותנו. וזהו הרי הוא כבר יותר משורש הדבר, גריידה. ונמצא שאדם עצמו מבלי שיעשה דבר בטבעיו לבד, יוכל לזכות לכל שלמותו, וכל עבודת האדם קלה היא באמת. שירק להיזהר שטבעיו יישארו בקדושתם וטהרתם, להישמר מקלקול. למה? כי ברגע שהשורש נשאר טהור, אוטומטית מה חל עליו? חל עליו הברכה. עכשיו בוא ניקח את הדברים החומרים שאנחנו עושים. אנחנו הולכים לאכול ארוחת בוקר. איך אנחנו הופכים את ארוחת בוקר הזו למצווה? באמת לעשות רצון השם. אדם יכול להגיע, להגיד, הרב אליקים אומר פה את ההלכה, בסוף התפילה, הוא חצי כבר מסתול לגמרי, בטח אם היה התוועדות ערב ראש חודש אדר לילה לפני, ואז הוא מגיע, הוא רק רוצה לאכול. אפשרות אחת, אפשרות שנייה, הוא אומר, אני צריך את האוכל הזה בשביל, שאין שום הבדל, אני לא מדבר כרגע על ההבדל בכמות האוכל, וזה כל מיני אדם אוכל, כמה שהוא צריך כדי להיות צבע. אבל למה אני עושה את זה? אני עושה את זה כדי שיהיה לי כוח בסדר בוקר. עכשיו אתה ניגש, אתה נוטל ידיים, איך נראה נטילת ידיים שלך? האם אתה יודע כזה כמו ביום קיפר? אתם מכירים את זה שנוטלים כל השנה כמו ביום קיפר? שורשי אצבעותיו? איזה משפריצים? אף פעם החלק הזה לא נהיה רטוב. זה משהו רק השורשי אצבעותיו נהיים רטובים, וכל השעה הזה. מה אתה ממהר כל כך? טול כמו שצריך, מלא נטלה כמו שצריך, שפוך שתגיע רביעית לכל מקום. הלאה, ברכת על נטילת ידיים, איך נראית הברכה שלך? ישבת עכשיו לאכול? המויצי, איך נראה המויצי? איך נראה, אתה יושב, אתה אוכל. על מה אתה מדבר שם? אתה עכשיו משבב? אתה עכשיו מנייס? אתה אומר דברי תורה? מה אתה עושה שם בתוך האירוע הזה שנקרא ארוחת בוקר? ברכת המזון, איך היא נראית? אתה יכול להפוך את כל המעשה החומרי הזה למעשה מאוד מאוד גדול. ובסוף, כולם אוכלים אותו דבר. בלי עין הרע פה, ארוחות בלול מורה, זה אחד המקומות, זה כמו מלול 5 כוכבים. באמת, אז מה? אז תפחית, אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שזה נכון, לתת, טבעי, יש בני תורה, שיוכלו כמו שצריך. מה אתה עכשיו פת ולחם תוכה? אנחנו בארץ ישראל, אנחנו לא באיזה. אבל איך אתה ניגש לדברים? לא רק באוכל, אלא כל דבר טבעי שאנחנו עושים, מה הגישה שלי אליו? אתה אחרי זה יוצא לעולם העשייה? איך אתה ניגש? איך אתה קם בבוקר? אתה קם בבוקר לעשות רצון השם? או שאתה עכשיו אומר, יאללה, אני צריך להעביר את הכרטיס, שלום על ישראל. מה מניע אותך? מניע אותך לעשות רצון השם, או מניע אותך עכשיו להביא כסף הביתה? עכשיו בסוף, בשורה התחתונה, אתה מקבל את אותו דבר. המשכורת היא אותה משכורת, ההישגים הם אותם הישגים, השאלה איזה תוכן אתה יוצק בתוך הדברים האלה. ומגלה לנו הרמב"ן, שככל שאתה תיצוק תוכן רוחני בשורש הדבר, אז תדע לך שכך אתה תתברך, כל הזמן פי כמה וכמה, רק הברכה תהיה מצויה אצלך. מי שלא ניגש אל הדברים בצורה נכונה, אז באמת מפספס את הברכה. למשל, בוא נראה דוגמה, הכלים של המשכן זה מתחלק פרשת תרומה, ואחרי זה בפרשת אמור, פרשת תצווה זה הבגדי כהן, חוץ מהמזבח. התקלנו שם איזה, תקעו אותו בסוף שם, המזבח שם שמופיע בסוף הפרשה, משאלה, למה כן, הפרידו בינו לבין שאר הכלים. בפרשת אמור, אחרי שהם מדברים על כלי המשכן, יש לנו את הסיפור של המקלל. ויצא בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי, בתור בני ישראל, ונצמו מחנה בין הישראלית ואיש הישראלי, אומר רשי, מאיכן יצא, כמובן זה המקור הוא לא רשי, אבל המקור הוא חזל, רבי לוי אומר מעולמו יצא, רבי ברכי אומר מפרשה שלמעלה יצא, לגלג ואמר ביום השבת ירחנו, דרך המלך לאכול פת חמה בכל יום, או שמא פת צוננת של 9 ימים בתמיה. שואל האם ראה אמת, אבל הפת לא הייתה צוננת. על מה הוא לגלג? הפת של לחם הפנים תמיד הייתה מה? תמיד הייתה חמה. אז מה אתה מלגלג? מחדש האם ראה אמת ואומר, שהיא לא הייתה חמה לכל אחד. הוא לא הרגיש את החמימות שלה, הליץ הזה, המקלל הזה. למה הוא לא הרגיש את החמימות? כי הוא לא הבין את היסוד הזה, שדרך הטבע הקדוש ברוך הוא משפיע המון 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 שפע של ברכה, שברכה בעולם, וכל העבודה שלנו, בעולם שלנו, זה ליצוק את התוכן הרוחני, בתוך הדבר הטבעי, ומתוך הדבר הזה תבוא הברכה. אבל כשהיחס שלך לכל הטבע, הוא יחס רק קיומי גופני, בלי יציקה רוחנית, הדבר הזה בסופו של דבר, משאיר אותך מנותק, מנותק מהכל, עד כדי כך, שהוא קילל, קילל שם אלוקים. איך מחבר את הדברים לפורים? אמרתי שעכשיו אנחנו באדר, אנחנו מחברים את הדברים. אז תראו, קודם כל לפני פורים, איך אנחנו שומרים על היסוד הזה, באמת איך אפשר לשמור על הטבע. בראתי לו יצר הרע, בראתי לו תורת אבלים. מי העיקר? אתה עושה בשר על האש, מה העיקר? זה התבלין, יש את התבלין, איך זה נקרא? רעילה? יש לך כמה שם, התבלין לשווארמה, התבלין לפה, התבלין... מה העיקר? העיקר, זה... החזה? חזה, מה עושה? חזה זה... לא, זה היום פושט. עם הילדים שלי, אבא רוצה לעשות על האש, טוב, תקנו כנפיים, נקניקיות וחזה. תקלים עליי כאילו אני... פעלתי מהירח. לא עוזר להם יותר מדי, אבל בסדר. אתה בא, אתה קונה את הפרגיות, אז זה העיקר. אז מי העיקר? העיקר זה היצר הרע. בראתי לו תורת אבלים. קח את התורה, ומה תעשה? תטבל את היצר הרע הזה. ואז מה יצא לך? ישמקת. אומר, תראו מקור 27, אדמור א' שמחה, היה מרגלה בפיו, שכמו שתבלים מהפך ממר למתוק, ומתאפל בלי טעם לערב לחך, כן התורה מהפכת ומעלה דברי גשם וחומר, להתקדש בדברי רשות לשם שמיים. הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם של טבע. ונכון, היצר הרע הוא העיקר. בא הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, אומר, אני אתן לכם תורה לדעת איך להתנהל עם הטבע הזה. אבל אתה שואל מה העיקר? העיקר זה העולם הגשמי שבו אתם חיים. אל תתנזר, הנזיר אנחנו יודעים אבי קורבן, קורבן חטאת. אם אנחנו לא הולכים על פי שיטת הרמב"ן, על פי שיטת רש"י, על מה מביא קורבן חטאת? שזיר עצמו מן היין. לא ביקשתי ממך להתנזר. ביקשתי ממך להתייחס בצורה נכונה לעולם הטבעי והגשמי. כשהדברים האלה, הרוחניות והגשמיות מתמזגים ביחד, זה הדבר הנפלא ביותר והעונג הגדול ביותר שיש לאדם בעולם הזה. עכשיו אנחנו כל הזמן עם הגיוס, גיוס, גיוס, ההפגנות, עניינים פה שם. מה הדיון רמב״ם, שבט לוי, לא שבט לוי? מה הדיון? יש פה מדינה? יש פה אויב מסביב למדינה הזאת? צריך צבא בשביל לשמור על זה, נכון? זה השתתפות טבעית של האדם. מה אתה מתחיל לדון איתי ברמב״ם? יכול להיות שרמב״ם אומר ככה, יכול להיות שרמב״ם אומר ככה, תלוי את זה. איזה אחון אתה לוקח להסביר את, להסביר את זה? בשורה התחתונה צריך צבא? אז צריך צבא. אתה יוצא עם אמירה שלא צריך צבא, לא אומר שכולם עושים אמירה כזאת. תורה מגנה ומצלה. אז לא צריך כלום, שאני עם התורה, לא יהיו בעיות. מה זה השטויות האלה? יהושע לא היה לו צבא, זה לא היה צבא. שאני חושב שרובם לא חושבים ככה. אבל תנסח את הדברים בצורה נכונה. צריך את זה, זה צורך קיומי, זה הדרך הטבעית שהקדוש ברוך הוא רוצה שנתנהל. עכשיו אתה רוצה לדון איך נעשה את זה? אז בוא נבדוק, האם צריך לגייס את כולם, הוא מספיק לעשות את השתדלות, אתה צודק, בוא אפשר לדון, לדון על הדברים. אבל אל תתחיל לנפנף לי ברמב"מים, להגיד אנחנו בכלל לא צריכים. זה לא נכון, יש פה התנהלות טבעית, שעושים מה אומר הרמב"ן לשליחת המרגלים לעי. זה הדבר הטבעי והדבר הנכון שאותו צריך, שאותו צריך לעשות. אנחנו לא מתנגדים לטבע. אנחנו חיים בתוך עולם של טבע. מה אנחנו כן עושים? אנחנו יוצקים תוכן רוחני בתוך הטבע הזה, ודרך היציקה הרוחנית הזאת אנחנו מקבלים שפע של ברכה. בואו נעבור רגע לפורים. אנחנו יודעים, הבאנו כבר את המקור הזה בשבוע שעבר, והתייצבו בתחתית ההר, כפה להם תאר כגיגית. מתי השתנתה המציאות? בפורים. למה? הדור קיבלו בימי אחשוורוש, ומה קרה שם? מה היה שהדור קיבלו? אומר רש"י, מאהבת הנס שנעשה להם. ממעמד הר סיני ועד פורים לא היה ניסים? מה נתקעת על נס של פורים? מה לקחת אותו דווקא? מה היה מיוחד בנס של פורים? הגרא בפירושו לאורך כל הדרך מבאר את הדבר הידוע שכולם אומרים, שהמיוחד בנס פורים שהיה, זה היה נס שהתלבש בתוך הטבע. זה היה נס, לא מופיע שם אלוקים במגילה. אבל זה שם אלוקים הכי גדול. כשאתה בא ומשנה את מערכות הטבע, אתה בעצם אומר, יש, כביכול אתה נותן לבן אדם תחושה שיש פה שני עולמות, שני מערכות. מערכת ניסים ומערכת טבעית. מערכת רוחנית ומערכת גשמית. כשאתה מלביש את הניסים בתוך הטבע, מה בעצם הכל מתמזג לך? ואתה מבין שבעצם הכל זה דבר אחד. אין שום הבדל. החתם סופר אומר שאין שום הבדל בין קריאת ים סוף לבין הזנב שצמח לבשתי. הוא לא אומר זנב, אבל הוא אומר הנס עם בשתי. הוא אומר שום הבדל ביניהם. זה אותו נס. זה אותו זה, רק פה כאילו היה משהו וואו. נקרא לנו הים. המיוחד של הדור קיבלו, מה מיוחד בדבר הזה? למה אז עם ישראל התעורר ובאמת? כשבן אדם מרגיש שהטבע והתורה לא מתנגחים, לא מתנגשים אחד בשני, אלא להפך. הם חטיבה אחת שמשלימים אחד את השני, זה יוצר אהבה גדולה להשם יתברך. מתי הקושי שלנו בעבודת השם? כשאנחנו מרגישים כל הזמן שהחומר והרוח נלחמים אחד בשני. אבל כשאתה מבין שהחומר והרוח זה דבר שהוא מתמזג ביחד, וכל הברכה מופיעה דרך השפע החומרי, זה יוצר המון 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 שמחה בעבודת השם, והמון ענה, ולכן אומר המדרש, שכל המועדים עתידים להיבטל, מלבד פורים. פורים לא עתיד להיבטל. למה? כי פורים אומנם זה המועד האחרון שנכנס לנו, אבל כל מעלתו ועניינו של פורים זה בדיוק הנקודה הזו. שהיה שם את ההדור קיבלוה, כי באמת עם ישראל הרגיש את ההתמזגות המיוחדת הזאת, שהייתה בין החומר ובין הרוחניות, וההבנה הזאת שהדברים לא מתנגשים אלא רק משלימים אחד את השני. על פי זה אנחנו יכולים לענות על כל השאלות ששאלנו. פתחנו, למה לחם התמיד צריך להיות תמיד על השולחן? כי זה הדבר הטבעי, שמשפיע את השפע של הברכה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שרגע אחד השפע ייפסק מעם ישראל. אחרי זה, למה ראו חיבתכם לפני המקום, בחמימות של הלחם? אין חיבה גדולה מזו, שאתה מבין שהקדוש ברוך הוא יצר עולם של טבע, שהוא בא לשרת אותנו, שממנו יכולה להופיע כל הברכה, כל הברכה בעולם. ולכן ראו חיבתכם לפני המקום דווקא בנס הזה, למה היה שם 12 מערכות של לחמים, וגם בחושן, החושן היה לו את העניין לזיכרון, אותו דבר זה היה בלחם הפנים. זה גם היה לזיכרון, כדי שהשפע הזה יגיע לכל שבטי ישראל. כל כך חשוב הנקודה הזאת של ההתמזגות של הטבע והרוחניות ביחד, שכל השבטים צריכים לזכות מהדבר הזה. שבת שלום.